הכל חי אונליין, 93fm.co.il. גליס מירושלים, השכונות, האנשים, הריחות והקדושה, עם הרב ישראל גליס.
ערב טוב, לילה טוב לכם. ימים קשים עוברים על העם היושב בציון. איך אומרים, ירושלים על הסכין. אבל אנחנו כאן בתוכנית סיפורי ירושלים, מתנתקים מהאירועים, חוזרים לנוסטלגיה, והפעם אנחנו רוצים לדבר על שעוני השמש בירושלים. נדבר עם מדריכת טיולים, תמר הירדני, שספר לנו על שעון השמש של מחנה יהודה, ונדבר על שעוני שמש. איתכם ישראל גליס, ישראל בן צבי, הרב משה גולדיס בירושלים, ובני ברק שי פופסקי. ביום שישי יחול יום היורצייט של הסבא מרוז'ין, ג' חשוון. אנחנו נדבר על דמותו, נשמיע שירים מחצרות הבת של רוז'ין, בויאן, סדיגורה, אוסייטין, קופישניץ ועוד. ערב טוב לידידינו הרב משה גולדיס.
לילה טוב הרב גליס, לילה טוב לכולם. היום אתה בחרת על נושא היסטורי, שעון השמש. זה נושא מעניין והיסטורי, ואולי כדאי שתזמין את כולם לירושלים, למרות המצב, לראות את זה בפועל, איך זה עובד. אני חושב שזה ממש מעניין.
אפשר לבוא דמון לשעון ולהירגע.
ולהירגע. יפה מאוד. היום דרך אגב, הכביש כבר לא סוען. פעם לא היה שייך לדבר שם על יד השעון. היה כביש סוען, היום זה כבר נפח רכבת קלה. זה הכביש הכי שקט בירושלים, אני חושב, נהיה.
בהחלט. אתה יודע שיש סיפור שלם מסוים לשעון מהבוקר עד השקיעה, ואני עשיתי ביחד עם גדי פולק ספר קומיקס על השעון, השעון של מחנה יהודה. שעון השמש.
כן?
כן, ספר ציורים שמראה את השעון מהבוקר, מה קורה שם? זה סיפור בהמשכים, מהבוקר עד הלילה, יש שם כל מיני דמויות, והוא מתביית על הדמויות האלה, כל דמות מה קורה איתו מהבוקר עד הלילה.
זה כדאי לקרוא.
כן.
על כל פנים, הנושא חוץ מזה שזה, שזה מעניין, זה גם נושא שמתחבר לפרשה, מכמה כיוונים, ובהמשך נסביר איך. אבל הרב גליס, אני חושב שאחד הדברים העתיקים ביותר בעולם זה השמש. השמש בעצמה. עושים חשבון פעם שזה 5,775 שנים. וכמו שהשם ברא אותה, כך זה נשאר. אף אחד לא נגע, אף אחד לא נגע בה. אפילו חללית, שאם זה דבר מפותח, לשמש הם לא הגיעו. בגמרא מובא שהמרחק לשמש זה 800 שנות אור. ושאם מתרגמים את זה לקילומטרים, זה דבר שממש לא ניתן, לא ניתן להערכה. זה מרחק הליכה הרבה יותר, הרבה יותר מ-800 שנה. בגמרא גם הובא את האמרה הידועה, הנעלבין ואינן עולבין, שומעים חרפתם ולא משיבים, עליהם הכתוב אומר, ואהביו יוצאת השמש בגבורתו. הכוונה שבכוח ההתגברות שיש לאדם שלא עונה, אפילו שמעלבים אותו, הוא שומע ושותק, מגיע לכזאת גדלות שאי אפשר להסתכל לו בפנים, וזה מדומה לשמש. במדרש מובא שהקדוש ברוך הוא ברא את האור וראה שהוא טוב, כמו שכתוב היה אלוקים את האור כטוב, הוא הרביא אותו לצדיקים לעתיד לבוא. למה? כי האדם הראשון היה לו אפשרות להסתכל באמצעות האור עד סוף הדורות קדימה, על כל העולם בפעם אחת, והרשעים שלא רואים לזה, כי הם יכולים לנצל את הדבר, את היכולת הגדולה לדברים לא הוגנים, הקדוש ברוך הוא גנז את האור לצדיקים לעתיד לבוא. כולם שואלים איפה הוא גנז את האור, ואומרים שהשם גנז את זה בתורה. אין על זה מקור, אבל יש סיפור מבעל שם טוב, שזה מסדיר את המקור לזה. הבעל שם טוב אמר את המקור, ואין למעשה משהו אחר, מה שאני יודע, אולי יש עוד איזה מקור. אני, לשאר, אני פעם שאלתי והתעניינתי ולא שמעתי מקורות. הייתי פעם מלמד, חיפשתי את הנושא הזה. מעניין, עד רבה, תחפש ותאיר את עיניין. אבל יש סיפור מרבוך מקומינקה, יש סיפור שהוא שלח ליריד עדר שברים עם שליח, כמובן למקור, כן? ועבר הרבה זמן ולא קיבל שום מידע מה קורה, אז לא היה את התקשורת של היום. אולי ידע השליח הגיע, לא הגיע, מחר, לא מחר. רבו החכס לבא השם טוב והזכיר את הסיפור, והשם טוב לקח ספר זוהר, פתח והסתכל ואמר לו שהשברים נמצאים באיזה מקום, אמר לו איזה מקום והכל בסדר איתם. אומר לו רבו הח, יפה, אבל איפה זה כתוב בזוהר? מה פתאום הרב פתח את הזוהר? אז הבא השם טוב ענה לו, מה אתה חושב שרק את זה ראיתי שם בזוהר? עוד הרבה דברים ראיתי שם. כנראה שהדברים הגנוזים לא כל אחד יכול לראות. זה נקרא גנוז לצדיקים, שהגאולה תבוא נזכה לזה. היום שמדברים על שעון, שעון זה דבר שתלוי בזמן. אנחנו ניתן מתכונים שתלויים בשעון בזמן, דברים שממש מוגדרים כזמן, כמו אספרגוס שכל הגידוי שלו תלוי בזמן, חושר ואור, גם הקטיף. ניתן סלט מאספרגוס טעים ומפואר, דק סלמון מיוחד שאפוי עם אספרגוס. זה נראה קצת שם מוזר שאני אומר אספרגוס, כל אחד בטח מגביה גבות איפה יש אספרגוס. היום אפשר להשיג גם אספרגוס טרי. אני לא רוצה לפרסם מסחרי, אבל יש עסק בירושלים שמוכר לכל הבתי מלון, כל דבר מוכר אקזוטיקה, כל מיני פטריות שבחיים לא ראית, פטריה של מלך, של משהו, דברים מהממים, יש לו גם אספרגוס.
זה קשר בעצם עדה?
קשר, זה לא עדה, זה אפרטי. אבל יש גם להשיג את זה בשימורים, בהכשרים די טובים, יש מקולף, יש לא מקולף, ככה שהדבר הזה נגיש, כדאי פעם לנסות. וניתן גם כמרק מזה, ואולי זה משהו תפשיל ממולה בפילו, ואיזה מנה אחרונה, ובעזרת השם בהמשך נרחיב.
יפה, אז נתפגש להמשך. אנחנו יוצאים לשיר ראשון, לא שיר של בויאן ואוסייתי וקופיצ'ית, אלא שיר שבחרתי בהתחלה, צא מהתיבה, אנחנו לא מפושט נוח, צא מהתיבה של אהרון רזאל, שיר מאוד יפה.
זה משהו חדש, השיר הזה, לא?
משהו חדש, כן. אולי שבדרך כלל אנחנו משווים בתוכנית שלנו שירים ישנים.
שירים עתיקים, בגלל זה נתפנה, אבל בסדר.
פעם אחת...
תראה, שירושם אמר צא, זה בסדר.
יאללה, בדיוק, פעם אחת, שיצא מהתיבה.
שיצא.
עכשיו איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
אנחנו לפני שניכנס לסיפור של עונה שמש, כרגיל, מדי שבוע, עם שירה של שולמית אייזנבך, והיא שכה לנו שני שירים. סוכות תשע"ו, שולמית אייזנבך. לפני 42 שנה, ביום כיפורים, מטבע לשון נטבע. פרצה מלחמת יום כיפור, הייתה זו מציאות כואבת ולא סיפור מלחמת יום כיפור. עוד שנים מדובר באותה מערכה נוראה, שתפסה את עם ישראל בבתי כנסיות בהשראה של היום הקדוש יום חיתום הדין. בו בורא עולם מתח עלינו את מידת הדין, מלחמת יום כיפור. חלפו שנים מלווים בזיכרונות מרים, חג סוכות בהפעלה ללא זמירות וללא שירים, האוזן הייתה קרויה לשמוע מה בחזית, כל ידיעה מהשטח מעוררת זזית, מלחמת יום כיפור. חלפו 42 שנה, סוכות הגיע תשע"ו השנה. מזג אוויר הבטיח עונה רגועה. לא מדי חם ולא גשם, אולי קרובה הישועה. סוכות תשע"ו. יום חמישי בערב, אושפיזין של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, בדרך שומרון בואכה איתמר, את משפחת אנקין תפס רגע מר, והם היו קורבנות ציבור, במרחק של אפס האש נורתה. האם נעמה חוסלה ולא נותרה. האב איתם מהרכב לצאת ניסה, גם הוא שפה כדור ומסכת חייו הסתיימה. במושב אחורי נותרו ארבעה יתומים, שבחסדי השם וברחמיו שרדו דוממים. הם עדיין אינם מבינים מה עליהם נגזר. עמומים מפוחדים, הכל זר ומוזר. יום חמישי בלילה עולמם עליהם חרב. כמה קשה היתמות, כמה הסבל רב. ילד בן 9 ואחיו הצעיר ממנו, על אבא ואמא יאמרו קדיש ואיננו. ילדה בת 4 ותינוקת בת 4 חודשים, לא זכתה אפילו להכיר את ההורים. בורא עולם הוא אבי יתומים. מוצאי שבת קודש, ליל שנה רבה, לכותל צועדת משפחת בנט הצעירה. אבא אהרון, אמא ושתי תינוקות. כאשר לפתע מגיח מחבל מנובל ומבצע בם דקירות. יוודא בגויים לעינינו נקמת דם עבדיך השפוך. במלא הרחוב בסוכה בסעודה שלישית יושב הרב נחמיה לוי וזמירות מזמר חרישית. משפחתו מסיבה אמו וכשלפתע נשמע צעקה. בבקשה אני תקועה צריכה עזרה. אנא השם הושיענה. הוא עינינו ממתין ומזנק ממקומו. האקדח הטעון נוטל אמו. הוא יצא לרחוב להושיט עזרה. המחבל שומט מידו את האקדח. יורה בו והורגו נשמתו מיד נפח. איכה נפלו גיבורים. ליל שנה רבה, הלילה מיוחד, זמן חיתום הדין, מרגש כל אחד. הרוגי מלכות עלו לשמיים. קורבנות ציבור זעקתם עלתה לשמיים. ואתה תחתמנו לחיים ותגמלנו בכפליים. אבא שבשמיים, מי שאמר לעולם די, יאמר לצרותינו די ודי. אתה תרחם ותושיע, וריקותי לכם ברכה עד בלי די. ולמשכות הדקירות, זגוגיות מנפצות ואבנים מתגלגלות, ובקבוקי תברה נזרקים לעבר מטרות. ואין לנו על מי להישען, אלא לבין שבשמיים, ואין עוד מלבדו. אחרי סוכות תשע"ו. ואנחנו בתוכנית שלנו מדברים על זמן, אז שולמית אייזנבך שכחנו גם שיר על זמן. פעימה ועוד פעימה, 60 פעימות בדקה, דקה ועוד דקה, 60 דקות בשעה. שעה היא יחידת זמן, בה נקרא אדם ומוזמן. לנצל כל שנייה ודקה לעשות חסד ודקה. את מחוגי השעון אי אפשר לעצור, אך זיכרונות נעימים וחוויות יש לעצור. כי הזמן יקר לו יסולה בפז, חבל על כל דקה ורגע מבוזבז. אל תתעצל ותאמר מחר, יזדרז עכשיו פן יהיה מאוחר. אל תאמר לא עכשיו, אחר כך, עכשיו אתה זוכר ואחר כך תשכח. כי יש שעה שהיא קצרה, ויש שעה של עצרה, ויש שעה של ארוכה, ויש שעה שהיא ארוכה. יש שעה שהיא שמחה, יש שעה של הצלחה, יש שעה בבניין ויצירה, יש זמן זריעה ועת קצירה. יש שעה שהיא טובה, ויש שעה של אהבה. יש שעה של אילצון, ויש שעה של עת רצון. שעה ססון וצהלה, עת ישועה וגאולה. ערכו של זמן לא יאמר בכמות, טבעו של זמן ימדד באיכות. והעיקר חבל על הזמן, שולמית אייזנבך. ואנחנו משירה שולמית אייזנבך שני שירים נפלאים. אנחנו עוברים לסיפור השעון. השעון שמש הירושלמי נמצא באזורי חמה. זורי חמה הוא בית הכנסת, בית מדרש ובניין יוצא דופן עם שעון שמש בחוב יפו 92 בירושלים, מול שוק מחנה יהודה. בזמן בנייתו היה הבניין הגבוה ביותר בירושלים שמחוץ לחמות, וגם כיום הוא מתנשא מעל בתי רחוב יפו הסמוכים לו. שם הבניין נלקח מברכת יוצר אור שבתפילת שחרית של יום חול, שבה נאמר אל ברוך גדול דעה הכי נפעל זורי חמה. הבניין נבנה על ידי שמואל לוי. יהודי שעלה לארץ ישראל מארצות הברית, לוי גר בירושלים ונחשף למצוקתם של העולים החדשים שהגיעו לעיר, נדדו מדירה לדירה, בעיקר בשכונות נחלת שבעה ומאה שערים, לפיכך קנה לוי בשנת 1905 את הבית ברחוב יפו 92 מול תלמוד תורה עץ חיים במטרה להקים את מלון הכנסת אורחים תפארת ציון וירושלים שיספק לעולים החדשים כן מרכז קליטה נוח ועידותי עד שהם יסתדרו. לוי גייס כספים בארצות הברית ועל גבי הבית בין הקומה אחת בנה עוד שלוש קומות ובראשון עליית גג מעץ עליית הגג שחל בית הכנסת בית המדרש אורי חמה שנתן את שמו, את שמו לכל הבניין. המלון ובית הכנסת נחנכו בשנת 1908, בראש הבניין נקבעה מערכת שעונים. וכך נכתב בעיתון השקפה באותם הימים. ובירושלים, ססון ושמחה ליהודים, כי עוד מוסד אחד נכבד נוסף לנו הראשונים. בחוב יפו, באחד המקומות היותר גבוהים אשר סביב העיר, בית חדש נבנה ובגובהו הוא מתנסס על כל פני העיר. וכבר עומדות שלוש קומות בנויות אבן וממה עליהם שתי עליות עשויות עץ. ועוד יד הבונים נטויה להגביהו. ב-1925 נפגע הבית ברעידת אדמה ובית הכנסת ובית המדרש עברו לקומת הקרקע, בה הם פועלים עד היום. ב-1940 פרצה שריפה ועלייה נשרפה בכליל. ב-1980 שיפצה עיריית ירושלים והקרן לירושלים את הבניין, שחזרה תחזית הבית כולל השעונים והשלטים, אבל השעונים לא פועלים. בית הכנסת אורי חמה מתקיימים בו תפילות במשך כל שעות היום. תפילת שחרית נערכות במניין ותיקין עם הנץ החמה, מי שהיה מתפלל שם היה בהתחלה רבי לוין, אחרי זה בנו רבי פועל לוין, והיום הנכד לאריכות ימים ושנים. חיים סבתו בספרו כפפי שחר כותב, בזורי חמה רגילים היו בתפילת הנץ, וליהו המכוון החזן מתפלל כדרכו בלי להסתכל בשעון כלל, וכשהוא אומר גאל ישראל, תכף מציצה עליהם החמה ועומדים להתפלל. דומה שהחמה כבר פרשה את חופתה האדומה על פני המזרח ומתהווה היא להופיע בכל הדרה. אלא שממתנת היא עד שתשמע את אליהו המכוון אומר, גאל ישראל ואז השמש זורחת. את השעונים שזה התוכנית שלנו, ואנחנו מדברים על השעונים שהתקיר מוישה שפירא, עליו נאמר שלמד את מלאכת התקנת השעונים רק על סמך קריאה בספרו של הגאון מווילנה, ספר התכונה והנדסה. במערכת שלוש שעונים, המרכזי שעון שמש בתבניתו חצי עיגול הפוך בקוטר 5 מטרים שמכוון לפי הזמן של ירושלים בניגוד לשאר שעוני הזמן שמכוונים לפי זמן קהיר, מעליו שני שעונים רגילים לימות החורף, השעון בפינה השמאלית הוא שעון אירופאי רגיל, הימני מראה שעה ערבית, זמן ארץ ישראל, דהרבי שזיגר, שבו השעה 12 היא 6 בבוקר לפי שעונינו. רבי משה שפירא מתקין השעון היהודי הררי שעלה לארץ לבד, התגורר בביתו של רבי שמואל לוי, ולמען מערכו ומטיבו הוא בנה את השעון. לאחר שבנה את השעון השמש, סיפור ידוע, ראש הווקף בהר הבית ביקש ממנו שיתקין שעון שמש כזה, גם בכיפת הסלע, בקובת הסחרה שבהר הבית, ובתמורה הוא מוכן לשלם לו כל עון שבעולם. רבי שלח את יעץ עם הרבי ספחיים זונפלד, והוא השיב לו שחייו יהיו בסכנה אם הוא יסרב לווקף. וגם שהרמב״ם פוסק שהאסלאם אינו נחשב כעבודה זרה, אבל כן הורה לו שהוא יכול לבנות את השעון. אלא שרבי שלא רצה בשום פנים ואופן לבנות למוסלמים את השעון שמש, הוא ברח בתחילה לפתח תקווה, שם בנה את השעון השמש ואת הכנסת הגדול בחוף חובי ציון, וכשהרגיש שהסכנה מתקרבת הוא ברח לאוסטריה. הוא הספיק לעזור ארצה לפני שפרצה מלחמת העולם השנייה, וחזר להתגורר בביתו של רב שמואל לוי. על הבניין נתלו מספר שלטים, בחזית הקומה השלישית נקבע שלט בו נכתב בעברית ובאנגלית שמואל לוי חיית מאמריקה, בחזית הקומה הרביעית נכתב בית הכנסת זורי חמה למתפללים כבסיקן, נוסד במחנה יהודה בירושלים בשנת תרס"ח, בראש העלייה נכתב בן פורת יוסף. השלטים האלה שוחזרו ב-1980. אנחנו נצא לשיר, שזה שיר זמר של חסידות קופיצ'ניץ, חסידות קופיצ'ניץ שהיא היום האוצר של שירי רוז'ין לכל ענפיה, חסידות קופיצ'ניץ וראשם האדמור ובנו עוסקים בשחזור ובשימור של כל השירים של החסידות. אז בואו נשמע זמר של קופיצ'ניץ.
עכשיו איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
חזרנו מהשיר, חזרנו מההיסטוריה של שעון השמש, ואנחנו שוב איתך. שלום עליכם, לילה טוב.
לילה טוב, גליס, לילה טוב לכולם. מסתר הפרשה. אל הצלדס נויח. נויח איש צדיק, תמים היה בדורותיו. ברש"י הקדוש מובא, יש דורשים לשבח, וכמובן עד להפך. שכל שכן שאם היה בדור של צדיקים, היה יותר צדיק. ויש דורשים לגנאי, הכוונה לפי דורו היה צדיק, ואם היה בדור של אברהם אבינו, לא נחשב לכלום. במדרש מובא בפרשת וזייס הברוכו, בסוף התורה, מובא את הפסוק במדרש רבות בנות עשו חיל ואת עלית על כולנה. והמדרש אומר שזה הכוונה על מוישה רבנו, שמוישה רבנו התעלה יותר מכולם. ואיך נויח אמר למוישה, אני יותר גדול ממך, שניצלתי מדור המבול? אמר למוישה לנויח, אני נתעלית יותר ממך, אתה הצלת רק את עצמך, לא היה לך את הכוח להציל את הדור שלך, ואני הצלתי את עצמי וגם הצלתי את הדור שלי. אפילו שרואים שנוח בנה צבא 120 שנה, כמו שהשם ציווה אותו, ובזמן שבנה את הצבא הוכיח את בני הדור שיחזרו בתשובה, והם לא קיבלו את דבריו, לכאורה מה נוח יכל יותר לעשות, מובא בספרים הקדושים, רק שהכוונה שנוח היה צריך להתפלל על הדור ולעורר עליהם רחמים שיחזרו בתשובה, כמו שאברום עשה. שאברום התפלל על הדור שלו, ואפילו על אנשי סדום ועמורה הוא התפלל. וכך היה נויח צריך גם כן לעשות, ואת זה הוא לא עשה. בזוהר הקדוש מובא, שבשם רבי, מצווה לו לאדם להתפלל על הרשעים, שיחזרו למוצב, ואסור לו להתפלל עליהם שיסלקו מהעולם. שאם הקדוש ברוך הוא היה מסלק את תרח מהעולם, למשל, על שרד עבד אזורי, לא היה בא לעולם לאברום אבינו, לשבטיקו, דוד המלך, לא מלך המשיח, והתורה לא הייתה ניתנת. כמו שמובא סיפור בחז"ל, בגמרא, סיפור ידוע, שהיו בריונים, שהיו מצערים מאוד את רב מאיר, ורב מאיר ביקש רחמים, מדבר המאיר התנא, רב מאיר ביקש רחמים שהם ימותו, אשתו שקראו לה ברוריה אמרה לו, כתוב איתמו חטאים ולא חוטאים, תבקש על הרחמים שיחזרו בתשובה. אז רמר ביקש וחזרו, ובאמת הם הפסיקו להציק לו. הרב גליץ השבוע בחרת לדבר על שעון השמש המפורסם בירושלים, כל אחד יכול ללכת לראות אותו, זה לא מוכבה, אבל זה מעניין שהנושא מתחבר יפה לפרשה, גם לפי הפשטות שהשם אמר לנויח אחרי שיצא מהתיבה והקריב קורבנות, והשם הריח את ריח הניחוח, הקדוש ברוך הוא אמר, עוד כל ימי הארץ לא ישבטו הזמנים של העולם, וזמן זה הרי שעון. אבל גם למה שאמרנו, שהחיסרון אצל נויח שהוא לא יתפלל על הדור שעזרו בתשובה, זה מתאים לשעון ודווקא לשמש. למה שלפי דברי המערשה בגמורה, על הסיפור של רמי שהתפלל על השכנים שהם יחזרו למוצב, המערשה דן בזה אם אדם יכול להתפלל על השני שיחזור בתשובה. הרי ידוע שהכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. זה דבר שתלוי בבחירה של האדם ולא בתפילה עליו. יש הסבר יפה על זה, שאדם מתפלל על עצמו וקולה בתפילה שלו גם את החבר, הוא מתפלל בלשון רבים, כמו שאנחנו אומרים בתפילה ב-18, השיבנו, לא השיב אותי, אלא השיבנו לשון רבים, ויש עוד הסבר ארוך לזה. אבל לפי תרס אקסידס ידוע, שבזמן שאדם רואה פגם אצל החבר שלו, זה מראה שזה נמצא אצלו. זה צריך להיראות לו כמו מראה אצלו. וכשאדם מתעורר לעצמו ומתפלל לעצמו, אז נכלל בקלות גם הצלה לחבר. ושאדם יפנים שמה שרואה אצל החבר הכוונה אליו, זה נמשל פשוט כמו צל, שאדם רואה את הצורה שלו בצל של עצמו. וזה גם משתייך לשמש. ומזה הוא מתעורר. גם בתנועת המוסר מובא רעיון על השמש בפרשה, כמו שאומרים בשם החפץ חיים, שהיה מרגיש בזמן הלימוד שהוא למד תורה, הוא הרגיש את החיות של כל מילה ומילה. כמו שאדם רואה במציאות העולם, בצופעת הטבע. והחפץ חיים אמר שלא רק שרואים הכל מהתורה, אלא עוד יותר, האמיתיות של חוקי הטבע הם מוכחים מהתורה. התורה לא זקוקה לאישור מדעי הטבע. להפך, מדעי הטבע זקוקים לאישור מדברי תורה. ופרשת נויח הוא התבטא, מאיפה אנחנו יודעים שמחר תזרח השמש? אולי השמש לא תזרח מחר? אנחנו יודעים כי כך כתוב בתורה. הוא פשוט יפנים כל מילה ומילה, יום ולילה לא יתבוישו. יש לשמש עוד מושג מעבר לשעון. יש פסוק, וזרח השמש ובא השמש. זרח השמש ובא השמש. יודעים שם, אומרים זה בדרך כלל על, 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 על צדיקים, שצדיק נפטר, אומרים שצדיק הוא מזריח את העולם. שצדיק נפטר, אומרים בא השמש, ושהוא נולד, אומרים וזרח השמש. ואנחנו, אתה הזכרת בפתיח, שאנחנו מתקרבים לייעוץ של הרבי מרוז'ין, שזה מחר בלילה. היורצת של הריג'נר זה יורצת כלל ישראלי, לא רק נחלת חסידי רוז'ין בלבד, ולא חסידי ביין. וזה מה שאומרים על הצדיק, והוא בא השמש. שעון השמש זה באמת משהו מעניין, מסקרן, וגם תמון בזה ממש חוכמה, מומחיות. אנשים חושבים שזה דבר ששמו על הקיר חתיכת פח עם איזה מחרוג ואיזה שמש. אני חושב שמי שמתעמק בזה מבין שזה לא פשוט. זה לא פלא שהרב שפירא היה מבוקש והיה צריך לברוח מירושלים, כמו שאתה מדגיש בנושא, הרב שפירא שברח מירושלים, ואתה מרחיב לנו את הדעה בהיסטוריה הזאת. אני זוכר, שמעתי פעם סיפור בזמן שבא לתניה, שהיה איזה שעון שמש בזמנו באיזה מקום שם באזור שלהם, של רוסיה שם, והשעון שמש פתאום התחיל לזייף, ואף אחד לא הבין איך כל החכמי הדור ישבו בדנה ולא גילו. בסוף בלתניה אמר שחפשו באיזה יער מרחק עצום מהשעון, שיש שם איזה עץ שהוא גדל יותר מדי, והוא משבש את ראייה אמיתית של השעון. ובדקו וראו שזה נכון. יש בזה איזה סוג חוכמה, שזה ממש, אתה רואה שבודדים עשו את זה. ככה כנראה שזה באמת משהו עמוק. אבל שעון, לא משנה אם זה של שמש, כל מושג של שעון, זה פשוט לראות את הזמן, את השעה. פעם אני שמעתי ממך הרצאה ירושלמית על קוקייה ומצולטלת. היה מאוד מעניין, הראיתי גם כשקופיות, שעון כיס, כל מיני דברים. המטרה שכל השעונים זה לדעת מה השעה, ועל שעון ועל מה השעה יש הרבה אמרות חסידיות, אמרות מוסר. הנהגה, ולהבין קצת מושג, אפשר עם זה שהיה אצל הרבי מרוז'ין, שאנחנו הזכרנו את היורצת שלו, שאצלו באויף, אויף זה נקרא בית המלוכה, הרי ידוע שאצל הרבי מרוז'ין היה הבית המלוכה, קראו לזה בשפה אויף, אז שם בבית שלו היה תלה שעון מזהב, משהו ענק, גדול ויקר מאוד. שאלו אותו למה הוא צריך שעון כל כך יקר, אז הריג'נר ענה כדי לדעת כמה יקר הזמן. והבן שלו הרבי אומר שמצ'רוצקב אמר שמשעון יש ללמוד דרך לעבודת השם. והוא הסביר שאם חלילה פורסת שריפה בבית, כל הבית עולה בלהבות, כל זמן שהאש לא מגיעה ממש לשעון, השעון ממשיך לעבוד. כאילו לא קרה כלום. כך גם האדם צריך לדעת, עד שהנשמה לא מפסיקה לעבוד, עד 120 שנה הוא צריך לעבוד את השם, ולא להתפעל מכלום. גם השעון מלמד את הצורך, את החיוב לעשייה. כמו שהרבי מאוסיאתן אמר, עד הזה יראות נשבו סטון גייטר. לשעון אין מה לעשות, הוא הולך, לנו יש מה לעשות. זה גם מושג מאוד מאוד יפה. היה מושגים אצל גדולי ישראל לא לתת לשעון להיות בעל הבית עליהם, גם כן ידוע השיטה הזאת, כמו שמספרים על מורן הרב שך, שכל פעם שהוא התעורר מהשינה, אפילו באמצע הלילה, הוא היה קם, מתלבש, מתארגן, ורק אחרי זה מסתכל על השעון. שהשעון לא יהיה בעל הבית. אתה יודע שיש שם לשעון מוירה שורה. מוירה שועס. מוירה שועס. מה זה נקרא מוירה שועס? זה הוראה, לא? יש מושג שהוא בעל הבית עליך. כמו שאמרנו בפתיח, כשאנחנו מדברים על השעון, ניתן מתכונים שתלויים בשעון. נשמע עלי קצת מוזר מה שאני אומר, אבל אני אשתדל להסביר את עצמי. אז ניתן לא רק מושג כמה זמן לבשל כל דבר, אלא גם עם מוצר שתלוי בשעון. כמו שאמרתי, ניתן מתכון אספרגוס, שזה ירק יפה מאוד ובריא מאוד. ויש מקומות בעולם שמשתמשים בירק הזה כצמח מרפא גם כן. האספרגוס הוא תלוי מאוד בשעון ובזמן, גם בגידול וגם בקטיף. יש אספרגוס לבן, יש אספרגוס ירוק. האספרגוס הלבן הוא מצוי בתוך, הוא נמצא בתוך האדמה, והוא לא נחשף לאור, ושהוא כבר יוצא מהאדמה הוא נהיה ירוק. בגלל זה יש מקומות שמגדלים את האספרגוס באדמה, עושים מעל כל אספרגוס מין הרמה של האפר, תלולית, כדי שיהיה מחוסה בתוך האפר, שהוא לא ייחשף לאור, ושהוא יישאר לבן. הגידול שלו מאוד מהיר. בזמן שהוא גודל בתקופה, התקופה האמיתית זה האביב, לא עכשיו, שאומרים שאז אפילו אפשר לשמוע את הרעש שהוא גודל, מרוב המהירות. היום כבר אפשר להשיג אספרגוס כל השנה, את אספרגוס הלבן אוכלים מיד שקוטפים, ואם מחכים אפילו חצי יום הוא משנה צבע. וגם את אלו שגדלו כבר מחוץ לאדמה ומירוקים, קוטפים לפנות בוקר, לפני עלות השחר, כי אז הם עומדים סקופים ויפים, וכך זה גם משנה לטעם. אנשים לא יודעים את המושג של טעם של שעון. אתה יודע שאפילו יין, יקבים ופחרים, כמו למשל יקבי רמת הגולן, היינות המיוחדים, היקרים, לא מעבירים את הענבים ביום בשמש. רק באיזה זמן מסוים בלילה, כי כל שינוי במזג אוויר משנה את הטעם של הענב. יש בזה מושגים מעניינים. עכשיו, את האספרגוס, כמו שאמרנו, אפשר להשיג טרי, ואפשר להשיג בשימורים. השימורים זה משומר בתוך מים, בפחית או צלצלת זכוכית. אם משתמשים באספרגוס לסלט או כירק מבושל לתוספת, מאדים אותו ממש לזמן קצר, כמה דקות, ומעבירים למי קרח לעצור את הבישול. יש אפילו להשיג סיר מיוחד לידוי אספרגוס. יש חנויות מקצועיות, יש סיר מיוחד לאספרגוס. מה מיוחד בו? שהוא צר וארוך, ושמים את האספרגוס בעמידה בתוך רשת מיוחדת, וככה מאדים אותו, וככה הוא נשמר יפה. אם משתמשים בשימורים, אין צורך לעשות החליטה, רק לשטוף וישר לעבודה. אז מתכון של סלט אספרגוס זה לקחת 10 מקלות אספרגוס, בדרך כלל צנצנת, יש שם קצת יותר מ-10 אפילו, מקלפים את החלק התחתון, אם זה אספרגוס לא משימורים כמובן, שולקים במים עם מלח, מכניסים במים שהמים מבעבים ל-2-3 דקות, הם עושים למי קרח. ועוד פעם, אם זה שימורים, מדלגים על השלב הזה. חותכים את האסטרגוס לפרוסות באורך 1.5 סנטימטר, שמים בקערה, מוסיפים שתי יחידות בצל ירוק קצוץ דק, שתי עלי חסה שטופים ומיובשים וקצוצים דק, חצי כוס פלפלים בצבעים, שהם יהיו חתוכים צרים וארוכים, ג'וליינים, גם כן דק דק, ובמחבת מחממים קצת שמן זית, כף לא יותר, מעדים בשמן זית הזאת חצי כפית של שום קטוש, ואז מוסיפים את כל התכולה של הירק שיש לנו בקערה, מקפיצים את זה ביחד דקה שתיים, ומחזירים את זה לקערה, ומטבלים עם קצת מיץ לימון טרי, קצת מלח ופלפל, לערבב, ויש סלט מפואר וטעים, ממש מגרה לחול. אפשר להגיש את הסלט הזה גם כמנת פתיחה, בתוך כוס גביע יפה עם קוביות סלמון, אפשר גם כן, איך אומרים, כל צורת הגשה אישית. אפשר אספרגוס גם כן לצלוט בתנור, בקלות, מורידים את החלק התחתון, כמו שאמרנו, חותכים אותו לשלוש, שמים בתבנית מתאימה, מפזרים קצת שמן זית, קצת מלח חווה ופלפל שחור גרוס, שום קצוץ, מערבבים, משצחים, הופים בתנור על חום 180 מעלות 10 דקות, ואת זה אפשר להגיש או חם או קרם. יש סיפור על שעון ועל זמן. מספרים שהגיע איזה יהודי לרבי זוכריף, והוא אמר לו הרצאה, פלפול שלם, ארוך, במשך כמה שעות. הפלפול לא מצא חן בעיני רבי זו, אז הוא עונה לו באיזה משפט סתום כזה, הוא אומר לו, תשמע, צדיק, הדברים שלך הם לא כרב מאיר ולא כרב יהודה. זה שאמרת פלפול, התאמץ להיזכר מחלוקת כזו שקשורה לפלפול שלו, שיש כזו מחלוקת בין רב מאיר לרב יהודה. והוא לא הצליח למצוא כזה דבר, אומר לו, רב, על מה אתה מתכוון? אז רבי זה אומר לו, מה אתה לא מבין? יש מחלוקת ידועה של רב מאיר ורב יהודה במסכת פסחים, אם אדם טועה רק בשעה אחת או בשעתיים. ואתה עומד פה כבר כמה שעות ואתה טועה. הסימן שאתה לא כרב מאיר ולא כרב יהודה. אפשרות לעשות דק סלמון עם אספרגוס זה מנה מאוד מאוד יפה. לוקחים מנות סלמון בלי אור, בלי עצם, 150 גרם כל מנה, 120 גרם, משרים את המנות של הדג בכוס יין, שמים את הדג בתבנית ויוסקים כוס יין לבן על הדגים. משאים את זה ככה 10 דקות ומרמים את הדגים או שמסננים ושומרים את היין. חותכים נייר כסף, כאילו 8 חתיכות נייר כסף בגודל של 25-25, 30-30, שמים במרכז הנייר כסף גבעול של שמיר, מעל הגבעול של השמיר שמים את המנה של הדג, בוסקים קצת מלח ופלפל, ושמים שתי גבעולי אספרגוס שהם חתוכים לשלוש על הדג, ועוד חתיכה גבעול שמיר ופלח לימון. על זה שמים קובייה של מחמאה, וסוגרים את הקצוות של הנייר כסף מעל הדג, כאילו למעלה, כמו איזו מטפה יפה, להשאיר קצת חלל לפעמים, לא צמוד לסגור, אבל לסגור שיהיה אטום מוחלט. מסדרים את המנות האלו, העטופות בנייר כסף בתבנית, עופים בתנור חם מאוד, על 220 מעלות, עופים את זה רבע שעה 20 דקות, והדג יוצא אסיסי וטעים. את הדג הזה הם מגישים על מצה של פסטה, ועל זה יוצקים רוטב. אז פסטה כל אחד יכול להכין לפי ההוראות, ורוטב מתאים לזה, זה במחבת שמים 25 גרם מחמאה, מחמאה זה מגרינה וטעם חמאה, כן? מי שאוכל חמאה עם דגים, אז אתה יודע, זה מנהגים, אז יכול לעשות חמאה יותר טעים, אבל מי שמקפיד זה לעשות מחמאה, להדות את זה, להדות עם המחמאה על אש נמוכה כי זה נשרף, להשגיח שזה לא יישרף, להדות עם כפית שום קצוש, ולהוסיף את היין שישבנו את הדג, מעדים את זה כמה דקות ביחד, ומסמיכים עם קצת קונפלור. והעוץ וזה עדין קלאסי על הדג. אני פעם שמעתי בתור בחור, שיחה ירושלמית מלאה חוכמה. אתה זוכר את רבי לרות? אני זכיתי לשבת אצלו חבורס. של הזיל הרבה, כן. הזיל הרבה לא הקודם, אלא הקודם הקודם. אשלמקה. לא, לא אבשלמקה. אולי כן. אני, שאני הכרתי אותו, אני הכרתי אותו ברבה אחרי אבשלמקה. אבא של רבי ורום. על כל פנים, אני זכיתי לשבת אצלו חביר, איזה רבי לרות היה יהודי, איך אומרים, ירושלים של מעלה, מלא מלא בגדוש. קיצור, פעם הוא סיפר כזה, הוא דיבר על הצורך, על החיוב, לשמוע בדברי חכמים אורגנל, לא להיות אוי בחוכם. אז הוא סיפר ככה, הוא סיפר משל משתי נשים, שאחד מהבעלים שלהם נסע לחוץ לארץ, והוא הגיע חזרה, והוא הביא איתו מתנה לבית שעון, אז זה הגיע. אתה יודע, שעון מפואר במושגים של אז. אז לא ידעו מה זה שעון, אתה צריך להבין איזה חגיגה ניתה בבית. כל המשפחה לפתה את השעון, אתה יודע, ביחד, כל אחד החזיק אותו כמו שמחזיקים איזה...
תינוק חדש שהגיע הביתה.
כל אחד שם יד, ותלו אותו על הקיר במקום מכובד. וכל השכנים באו לראות את הפלא הגדול, הזגר, יש שעון, ומה זה, זה מראה מה שעה, והבעל הסביר איך זה עובד. בקיצור, השכנה התחילה נורא לקנות, ואומרת לבעלה, תראה, לחברה שלי, בעלה, קנה שעון, אולי תקנה לי גם את השעון? עונה לה הבעל, מה את רוצה, שאני אקח לעצמי מנהל, אדון, שיגיד לי מה אתה לקום, מתי להתפלל, מתי לאכול, יכתיב לי את כל מלאך החיים, יקבור אותי באזיקים, איך אמר רבנו, לא מחצריק. אתה מכיר את האמרה הירושלמית, לא מחצריק, זה נשמע מיר. חיצור ככה אני קם מתי שאני רוצה, אני מתפלל מתי שאני רוצה, כמו שאומרים, מה בא לי מתי שבא לי. חיצור, האישה חוזרת לחברה שלה ואומרת לה מה שבעלה אמר בצורת קינטור. בעלי אמר, זה לא שווה. הבעל שומע, הוא עונה לה, תשמעי, תגידי לבעלך, שאני קצת יותר חכם ממנו. לי יש עצה פשוטה מאוד. מתי שאני רוצה לישון והשעון מפריע לי, אני פשוט ניגש מזיז את המחוגים לשעה רצויה. אני שולט עליו. רבנו אמר, אני משל לנו שהמנהיגים, שגדול לידו, שעליהם אנחנו מסתכלים כל הזמן, ועל פיהם אנחנו קובעים את כל שאנחנו צריכים, צריך להיות אורגנל, ולא כמו אותם אנשים שמרגישים שהרב ניתן להזזה ולהתאמה אישית.
יש יצא ספר עליו, על רבי לרות.
כן?
בטח ספר סיפורים עליו. כל הסיפורים שם ספר דברים מרתקים שם.
אני חושב ש... אתה יודע מה אתה... תגיד איך הוא ספר, אני חייב לזוכר בימים של פעם. זה לא פשוט.
אם אתה הזכרת את רבי לרות וזווילה, אז היה יהודי שכבר נפטר לפני כמה שנים, רב שלמה הופמן, גר בבית וגן, אבל הוא למד בישיבת חברון. והיו חדרים מפוזרים ברחבי מאה שערים גאולה, והוא גר בבית ישראל באיזושהי דירה עם בחורים, והוא ראה כל בוקר את רבי שלמה קזווילה, עדיין לא ראה רבי שלמה קזווילה, היה יהודי שהסתיר את עצמו, קם בבוקר מוקדם והולך למקווה והולך לחיוילום. אז הוא אומר לו, סליחה רבי יהודה, אני רואה שאתה קם מוקדם, תעשה טובה, תדפוק בחלון ותעיר אותי כדי שגם אני אקום ואני אלך ללמוד בישיבה, יש לי חברותה. אז הוא אומר לו, קח שעון. הוא אומר, לא ביקשתי שעון מעורר, ביקשתי שתעיר אותי. הוא אומר, תראה, כשאני אדפוק בחלון ואני אעיר אותך, בחצי דקה הזאת היית באמצע חלום מעניין, ואני הערתי אותך, אתה תכעס עליי. חצי דקה הזאת שתקמת ותכעס עליי לא שווה לי. קח את השעון, תכעס על השעון.
תעשי את הכעס עליו.
סיפר לי בשלמה הופמן שעד היום, הוא נפטר לפני שנתיים, שלוש, עד היום הוא השתמש, עד יומו האחרון השתמש בשעון הזה.
מה אתה אומר? אבל אני חייב שתגיד את הסוף של רבי לב. למרות שאני שמעתי פעם ירושלמי ניצן, משהו אחר על שעון. הוא אומר שהיה איזה אחד בירושלים שהוא לא רצה שעון. כל פעם אמרו, נמה זגר בשום עבודה, שאלו אותו, למה אתה לא רוצה שעון? מה אני צריך שעון? אני הולך ברחוב, אני שואל אנשים מה השעה, עונים לי, מה אני צריך את השעון? הם עונים לי. שאלו אותו, מה אתה עושה אם אתה מתעורר בלילה, אתה יודעת מה השעה, ואין לך את מי לשאול? הוא אומר, בוא שזה בעיה, איך הוא משהו איתו? יש לי שופר. אמרו, מה עוזר לך השופר? אני מתעורר, אני לוקח את השופר, פותח את החלון, מתחיל לתקוע. השכם מלמטה לצועק, הלו, בשווינר, בשתיים בלילה תוקעים בשופר?
אני יודע
שיש שתיים בלילה.
זה כמו שמישהו היה לשעון ולא תיקן אותו, למה אתה לא תיקח אותו לזגר מחר, שיתקן אותו? אומר דבני, שתהיה לי בבית זה גם אחר. יש לי תינוק קטן, להזיק תו למחת.
להזיק תו למחת. אנחנו ניתן מרק מהספרגוס, שזה מרק מאוד מאוד טעים ומאוד מאוד מעודן. יש לו מרקם מאוד מיוחד גם כן. מדברים על 8 מנות, אז לוקחים סיר, שמים שם 50 גרם או חמה או מחמאה, מעדים במחמאה 4 כוסות אספרגוס לבן חתוך, לא משנה הגודל שחותכים, כמקור החומר עסקים את זה אחרי זה, לעדות כמה דקות, מה שחשוב על אש נמוכה שלא יחרך. מי שלא יודע לעבוד עם אש נמוכה בחמה, שישים כפית שמן, השמן עוזר שהחמה לא תשרף. שתי גיבולי סלרי שהם קצוצים דק דק, תפוח אדמה, בוא נגיד שתי יחידות, שלושה יחידות לפי הגודל, כלופים וחתוכים לקוביות, וכרישה אחת, אפשר עוד להשיג כרישה גם כאן בשמיטה. לעדות הכל ביחד כמה דקות, ולהוסיף 2.5 ליטר מים. להרתיח, להנמיך את האש, לרשל שעה, ולטבל מלח, פלפל, סוכר ואגוז מוסקת. את כל זה לרסק בבלנדר, אפשר בבלנדר מקל. אחרי שגומרים לרסק, להוסיף שמנת בישול, אפשר עד כוס, 3/4 כוס, להרתיח בעדינות תוך כדי רבוב, על סף רתיחה כזה לכמה דקות, ולחבות את האש. בהגרשה למזוג לצלוחיות, לטפטף מלמעלה קצת שמן זית, לפזר נבטים של חמניות, או נבטי צנון, או נפטוטים, יש להשיג בכל חנות של ירקות טובה. אם רוצים הגשה מקצועית, אז את הקצוות של האספרגוס חותכים לפני הבישול, שולקים אותם במי מלח לכמה דקות, ובהגשה מפזרים מלמעלה ככה כמה ראשים למרכז הצלחת, ומוסיפים מקל של בצק אלים מסולסל, אפוי כמובן, ויש מנה מרק גרומה. אתה זוכר פעם בשידור הבאת את המגד הראשון מרבי ינקל הדרוק. אני חושב שמי שלא שמע אותו לדבר דרשה, אותו ידבר זה נקרא דרשה בחיים. על כל פנים רבי ינקל הדרוק הוציא כמה ספרים יפים שהוא קורא להם אוהל יעקב. באחד מהספרים, אני לא זוכר באיזה חלק, אז הוא כותב שם בנספחים, הוא כותב שם מאמר על ערך הזמן. מה זה נקרא שעון, מה זה נקרא זמן, תקשיב את המאמר שלו. אז הוא אומר ככה, אמר החכם, אם תרצה לדעת את הערך של הזמן, אני פשוט יפרט לך. תרצה לדעת ערך של שנה, תשאל ילד שנשאר כיתה. תרצה לדעת ערך של חודש, תשאל תינוק שנולד בחודש השמיני חז ושלום. תרצה לדעת ערך של שבוע, תשאל עורך עיתון שבועי. תרצה לדעת ערך של שעה, תשאל שני אוהבים שמחכים לפגישה. תרצה לדעת ערך של דקה, תשאל את זה שפספס את הטיסה בדקה. תרצה לדעת אורך של שנייה, תשאל את זה שניצן מתאונת דרכים. ואם תרצה לדעת את הערך של אלפית השנייה, תשאל מתחרה בתחרות ריצה שהגיע למקום השני.
ואם אני הייתי שואל את זה שנתקר בסכין ברחוב.
הוא כותב רק דברים טובים, אבל אם אתה מתעמק בהמחה שלו, זה כל כך מומחש, מי שקצת מעריך את הזמן, כמו שאומרים. אנחנו ניתן מנת חינוח, שהיא לא מאספרגוס, אבל היא תלויה מאוד בשעון. הזמן של הקצוב 10 דקות. אנחנו מנה קלה ומרשימה. פרפה, קפה. לוקחים קערית של המיקסר, שמים שם 3 קופסאות שמנת פרווה, אני נותן הכל פר, אבל אפשר להפרע כל החלבים, אני בדרך כלל נותן בשרים גם כן. מקציפים ומוסיפים תוך כדי הקצפה 200 גרם אבקת סוכר. 4 כפות שטוחות של קפה נמס, מקציפים עד שמתקבל קצפת יציבה. מוסיפים לקצפת 4 כפות ליקר שוקולד או ליקר קפה, ו-200 גרם פירורי נשיקות. אתה יודע, העוגיות שעושים ממרינג. לערבב את זה בעדינות, עדיף ביד, אחרי שמוסיפים את הפירורים, לצקת את תבנית מתאימה, יפה זה עגול או תבניות אישיות, ולהקפיא. בהגשה, אם זה בעגול, לפרוס למשולשים, לפזר אבקת קקאו, ולהגיש. אנחנו נסיים עם סיפור של רב ירושלמי, הרב הידוע, רב שלום זלמן אוירבך, הפריץ הגדול בזמנו. אחד מהמקורבים של שלום זלמן אוירבך נסע לאמריקה, והוא בא להיפרד מהרוב, אתה יודע, בירושלים היה כזה מושג מגזיגים צחפו רוב. רב שלום זלמן אמר, תשמע, אתה נסע לאמריקה, טוב מאוד שאתה נוסע, אני אמנה אותך שליח להציע לפני רב מוישה פיינשטיין שתי שאלות שאני מתחבט בהן בימים האלו. והוא כתב לו, שאלה הראשונה, זה שאלה חמורה בענייני אבן האזור. בשאלה השנייה, אז הוא אמר לו ככה, הרי הלוכה, שכתוב בהלוכה שמבטלים צלמות תירה להכנסת קלה ולבוא אסמס. אם ככה, מה היתר לנו שאנחנו קבלים הזמנה לחתונה? איזה היתר יש לנו להישאר בבית וללמוד ולא ללכת לחתונה? הרי כתוב שמבטלים תירה. השליח הגיע לרב מוישה פיינשטיין, הוא אמר שיש לו שתי שאלות בשליחות רב שלום זלמן. רב מוישה שואל את הבדרכות, נו מה השאלות? אז השליח אמר כמובן, אז בהתחלה את השאלה החמורה מאבן האזור. הוא חושב שזו השאלה החמורה הזו. ואת השאלה הזו רב מוישה פיינשטיין פתר מיד, שואל אותו, נו מה השאלה השנייה? אז הוא סיפר לו על ההזמנה של החתונה, שרב מוישה שמע את השאלה, אומר, זו שאלה, זו שאלה חמורה. בקיצור, רב מוישה חשב וחשב וחשב, הוא שואל את השליח, מה הרוב אמר על זה? הרי הרוב אמר משהו, רב שלום זלמן. אז השליח אמר שהרוב אמר, גם שכתוב בהזמנה את זמן החופה, נגיד כתוב בשעה שבע. כולנו יודעים ששבע זה לא שבע. אם ככה, נמצא שאנחנו לא יודעים מתי החופה. אז אמרנו, אנחנו פטורים מללכת. אם פטורים מללכת, אפשר לשבת ללמוד תורה בבית. רב מוישה נהנה מאוד מהתשובה המתוחכמת, והוא אמר, רואים לפעמים שאי דיוק בשעון זה דווקא לטובה. השם המעשה. שהשם יעזור, שיהיה שבת שלום, שנזכה לראות בשעון דברים טובים.
אמן, אתה יודע, אתה יש ברחוב ישעיהו, היה תלמוד תורה של רוז'ין, נכון?
בויאן.
בויאן, רוז'ין, כן. אז עכשיו אנחנו נשמע מסיבה בתלמוד תורה, שיר מיוחד ששרו לכבוד האדמו"ר שליט"א, שהגיע לבקר בתלמוד תורה.
מאיפה לך מגיע כל הדברים? זה השאלה.
לא שואלים שאלות.
זה השיר שאני רוצה לדעת.
תשמע את השיר ותהנה.
תודה רבה.
תודה רבה ולילה טוב.
בתור שתרד מרוז'ין, תגן הכל לעלינו, כל עם ישראל.
אמן, אמן.
כל טוב וטוב.
איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
שעון השמש, שעון השמש הוא שעון שמשמש בתנועת צל שנופל מעצם דק שמוצב באור השמש כדי להציג את השעה המקורבת. שעון השמש הראשון שבנה אדם הוא אדם בשם אובליסק שהומצא ככל הנראה במצרים העתיקה. השימוש בו נעשה החל מ-350 לפני, 3500 לפני הספירה עם תנועת השמש בשמיים. ובשנת 1500 לפני הספירה נעשה בו שימוש בשעון שמש במספר מקומות. השעון מחולק ליחידות זמן קטנות יותר של השעה. החלוקה מתבצעת ל-10 יחידות יום ולא שתי יחידות נפרדות שיחסו מה שנקרא לזמן בין ארבעים. שעוני השמש המשיכו להתפתח עם הזמן, הדיוק שלהם הלך והשתפר. שעוני השמש התפתחו משטוחים ואופקיים למשטחים דמוי כדור. במאה השלישית מוצא שעון שמש דמוי קערך שחצו בסלע, נושא עמוד אנוכי ומחולק לשעות. 200 שנה לאחר מכן השתמשו בשעוני שמש כאלו בכל רחבי אירופה ואסיה. כיוון של השעון המקובל היום הוא תולדה של כיוון תנועת הצל בשעוני השמש שהיו בשימוש באירופה. לעומתם, כיווני התקדמות של הצל בשעוני שמש שנמצאים בחצי הכדור הדרומי הוא מנוגד לכיוון השעון. האופן של הפעולה של שעון השמש, כשכדור הארץ מסתובב סביב צירו, נראה כאילו השמש נע במסלול סגלגל בשמיים. אילו הייתה שמש זורחת ושוקעת בכל יום באותו המועד, באותו מקום בשמיים, די היה לעקוב אחרי הצל של מקל כלשהו כדי לקבל שעון שמש מדויק. אבל נתיבה של השמש בשמיים אינו זהה מדי יום, אלא משתנה משום שציר הסיבוב של כדור הארץ לא ניצב למישור שמלכה, אלא נטוי אליו בזווית. במסלול כדור הארץ מסביב לשמש, החצי הצפוני מותק לכיוון השמש במשך חצי שנה, ולכיוון הנגדי במשך חצי שנה שני. ככה שהשעון השמש הוא שעון שמשתנה בכל פעם בזריחה ובשקיעה שלו. אז על השעון השמש בואו נדבר, השעון השמש נקרא ירושלמי עם תמר ירדני. שעון השמש בירושלים. אלו שעוברים את רחוב יפו מגיעים לשוק מחנה יהודה קצת אחרי השוק אלו שבאים מחוץ לעיר, בניין גדול, בית הכנסת אורחים ושעון שמש. שעון שמש גדול, עומדים שם בדרך כלל כל מיני מדריכי טיולים ומסבירים את הסיפור של השעון שמש. שעון שמש הוא הגדול והיפה שיש בירושלים. יש עוד שעוני שמש שנמצאים ברחבי השכונות, חלקם גם הקים סבא שלי בבתי נתן וחלק בשערי חסד היה לו חלק בהקמת השעון. אבל השעון השמש שנמצא שם במחנה יהודה גם זכה לספר קומיקס של גדי פולק, סיפורו של שעון שמש. אבל מהו השעון השמש? מתי הוא קם? איך הגיע לשם השעון השמש? יש איתנו את הסופרת, המחברת, מדריכת הטיולים, תמר ירדני. שלום לך, תמר.
שלום.
אנחנו רוצים לשמוע ממך את הסיפור. הסיפור של שעון השמש, מי הסיפור המקורי, הסיפור של הר הבית, כל הסיפורו של אותו שפיר המתקין השעון.
כשמדברים על הקשר בין הר הבית, שאתה אומר, ושעון שמש בירושלים, על בית כנסת, נשמע קשר ככה לא מתבקש.
כן.
ובאמת הסיפור יוצא דופן, שמתחיל היה אז בתחילת המאה ה-20, כאשר המוסלמים בהר הבית התווכחו ביניהם מתי מתקיימות התפילות. אנחנו דברים על תקופה שלא היו שעונים, אתה יודע, לא כל אחד יכול היה להסתכל בשעון ולראות, וגם צריך לזכור שהמוסלמים מתפללים 5 תפילות ביום, כך שהשעה המדויקת של השעה, של התפילה, חייבת להיות מאוד ברורה. בקיצור, הם התחילו להתפקח ביניהם מה לעשות, איך יקבעו את זמן התפילות, עד שאחד מהנכבדים המוסלמים בהר הבית אמר, למה שלא פשוט נתקין שעון שמש במקום הפתוח הגדול הזה שנקרא הר הבית, ולפי זה ככה נדע מתי צריך להתפלל. עכשיו, צריך לדעת ששעון שמש הוא לא המצאה מודרנית, אנחנו מכירים שעוני שמש כבר עם תקופות עתיקות, התגלו בחפירות ארכיאולוגיות, כך שבאמת לא צריך להמציא את הגלגל. השאלה היחידה שנשאלה זה מי יתקין את שעון השמש. וההתלבטות הייתה כפולה. א', זה חייב להיות מישהו ניטרלי, שלא מקובל על אף אחד מהסיעות המוסלמיות, שלא חס ושלום יתה את הכף. ודבר שני, הוא חייב להיות מומחה, שיודע בדיוק איפה לשים את שעון השמש, כי וזאת יש לדעת, ששעון שמש לא רק ששעון עצמו צריך להיות עשוי היטב, אלא גם המיקום שלו מאוד משמעותי, שאלו, אם הוא לא יושב נכון על השמש, זה לא עובד.
הוא צריך לשבת כנראה בכיוון, הוא צריך לשבת בכיוון מסוים, כדי שמש תזרח עליו נכון.
יפה, כן. כי מספיק שהשעון יעמוד אפילו בחצי זווית לא נכונה, וכבר הוא משבש את כל השעון. קיצור, הלכו, חיפשו מישהו שיתאים להם, והאמת שלא יתחם לחפש יותר מדי, מפני ש... באותה עת כבר יצא שימור של יהודי חרדי יקר בשם מוישה שפירה, רב מוישה שפירה, ששימור יצא כמתקין שעונים, באמת בעקבות אותו שעון שמש שאנחנו כולנו מכירים עד עצם היום הזה, מול שוק מחנה יהודה. ומי שלא יודע בדיוק איפה זה, אני רק אגיד שזה כשנוסעים בשער, ברחוב יפו וחולפים על פני השוק לכיוון, נגיד, העיר העתיקה, אז רואים את זה מצד שמאל, שעון שמש ענק ויפה. והוא באמת התקין אותו שם, אגב, לא סתם המיקום הוא דווקא שם, אלא מפני שמתפללי בית הכנסת הזה, שנקרא זוהרי חמה, בית הכנסת ששמו כך עד עצם היום הזה, התגאו בזה שהם מאירים את השחר, מה שנקרא, אלה מתפללי ותיקין הראשונים, וכדי שידעו באמת בדיוק מה השעה, והאם נכונה באמת השעה לתפילת ותיקין, הם צריכים שעון שמש. הזמינו את משה שפירה, והוא זה ששם, ובגלל הגודל והמיקום המרשיים, לא היה איש בירושלים שלא עבר ולא ראה את השעון הזה. בקיצור, פנו המוסלמים למשה שפירה, הציעו לו את עסקת חייו, לעשות שעון שמש מפואר בהר הבית, מורת כסף רב, אבל שפירה אמר שהוא מאוד מוחמא מההצעה, אבל הוא נאלץ לסרף, כי הלאה הוא אמר, מסביר להם, תראו, אני יהודי דתי, וכף רגלי לא תדרוך על הר הבית, עד שבעזרת השם יבוא המשיח ונעלה כולנו בשמחה ובטהרה. הם היו בטוחים שהוא רוצה יותר כסף, אז הם הציעו לו סכום יותר גבוה, והוא המשיך להגיד לא, היה איזשהו מסע ומתן קצת מצחיק, הם חשבו שהוא רוצה יותר כסף, והוא ניסה להסביר להם שהוא לא מתמקח, הוא באמת לא מתכוון לעלות להר הבית. הוא גם ניסה להסביר להם שלא אכפת היה לו, שלא אכפת לו להכין להם שעון, אבל את ההתקנה יצטרך לעשות מישהו אחר. הם ניסו להסבירו בחזרה, כמו שאמרנו קודם, שזה לא ילך. הוא זה שצריך להתקין, כי המיקום הוא משמעותי. הם אפילו הציעו לו הצעה שנראית אולי מגוחכת, אבל הייתה מאוד רצינית מבחינתם, כשהם הבינו שהוא באמת רציני, שהוא לא ידרוך על הר הבית. זאת אומרת, הם ירימו אותו על איזשהו פריון ככה באוויר, יקחו אותו בדיוק לאן שהוא רוצה, הם יסחבו אותו.
כבר זה כבר תקדים עם משה מונטיפיורי, שירים אותו לכסים.
נכון.
וריסו להר הבית, כן.
בדיוק ככה, זה מה שאמרו לו, הנה, משה מונטיפיורי, כך בדיוק אלינו אותו להר הבית. אז שפירה אמר, תשמעו, זה באמת מאוד מרשים, וכבודו של מונטיפיורי במקומו מונח, אבל אני מוותר על העניין. אני רוצה לומר ששפירה לא היה יהודי עשיר. הוא היה דווקא יהודי עני, ואני בטוחה שהמחשבות הקשות עברו לו בראש, אלא מה אני מוותר פה אולי יותר מפעם אחת, אבל הוא באמת היה איש ירא שמיים. כשזה הגיע לשלב של האיומים, זאת אומרת, המוסלמים איימו על חייו, אמרו לו, אם לא תשמע בקולנו, אם לא תבוא לעשות את זה, אנחנו נגמור לא טוב. הוא הבין שמדובר פה בשאלת חיים או מוות. וניגש לרב שלו לשאול האם זה יהרג ובל יעבור, אולי באמת משום סכנת חיים, אולי הוא יקבל היתר לעלות להר הבית, אבל הרב פסק שמדובר כאן בעניין של קידוש השם, והוא לא יכול לעלות להר הבית, ואם הוא חושש על חייו, אז לא תהיה ברירה, אלא עליו יהיה להיעלם. וכמה שמוזר זה ישמע, שפירה ומשפחתו נעלמו באישון לילה מירושלים, איש לא ידע לאן הם הלכו, רק לימים. לימים מסתבר שהם עקרו לפתח תקווה, ושם מתגורר שפירה כל חייו, למעשה הוא אפילו נפטר שם באחרית ימיו, ואפילו נקבר שם.
הוא עושה גם שעונים שם.
זהו, זה מה שרציתי להגיד, שבינתיים, תראה, בינתיים הרי הזמן חלף, השלטון העות'מאני הסתיים, מלחמת העולם הראשונה הסתיימה, הבריטים כבשו את הארץ, זהו, בסוף סוף אימפריה עם שלטון וסדר וחוק, אי אפשר סתם לבוא ולאיים על יהודי שירגו אותו ולגמור עניין. ובאמת באו לשפירה ואמרו לו, אנשי פתח תקווה, אנחנו שמחים שאתה איתנו, אבל אם נפשך יוצאת לשוב לירושלים, רק שתדע שהכל פתוח, אתה מוגן. והוא לא הסכים משתי סיבות. א', הוא עדיין חשש לחייו, הוא אמר, אני לא יודע אם המוסלמים בעיר העתיקה מוכנים לקבל את החוק החדש, וב', הוא אומר, האמת, פתח תקווה מוצאת חן בעיניי. והוא באמת התקין שם כמה וכמה שעונים, אני לא הייתי שם, אז אני לא יודעת להעיד באופן אישי, אבל הבנתי שאחד לפחות עוד קיים.
לא, אני אספר לכם, קיימים שם ארבע שעונים, כל ארבעת השעונים קיימים.
יפה.
ויש שם, ואני פעם שאלתי גם מה זה ארבע שעונים, לכל שעון יש את הסיפור שלו, יש שם שעון אחד שהוא מעניין, שעון הפועלים. שזה שעון שהיה, פועלים ידעו, הם לא ידעו, גם מספרים הם לא ידעו לקרוא, אז הם ידעו שכשהשמש זורחת על קו מסוים, אז הוא מתחיל לעבוד, כשמגיע לקו השני, הוא גומר את העבודה. ואז באים פועלים אחרים. זאת אומרת, שעון הפועלים.
אני רק אומרת שיוצא שהפתח תקוואים הרוויקו בכל הסיפור. אנחנו פה בירושלים נותרנו ללא שפירה, אבל הם זכו. אני רק אגיד, רק לסיום הסיפור הזה, שני דברים. אחד, שבסופו של דבר על הר הבית הותקן, שעון שמש עשה אותו מישהו אחר, וזה שעון שקיים עד עצם היום הזה, אפשר לראות אותו בתצלומים על השערים שמובילים אל הר הבית מצד דרום. ודבר שני, רציתי להגיד שישנו עוד שעון שמש בירושלים שעדיין קיים, שנעשה לידי שפירה, וזה השעון שנמצא על הקיר של בית הכנסת הגרה, בשכונת שערי חסד.
שערי חסד, נכון.
קטן, חמוד, ככה קומפקטי, לא דומה לאחיו הגדול והמרשים במחנה יהודה, אבל כבוד זה כבוד.
כן, אבל השעון שנמצא שם שערי חסד כבר אי אפשר להשתמש בו, כי בנו ממולו כל מיני בתים, הוא איבד את הזווית שלו. במחנה יהודה, כמה שאני מבין, השעון עדיין עובד. זאת אומרת, השמש
עובד. כשאומרים שעון שמש עדיין עובד, צריך לזכור שהוא עובד בשעות השמש. זאת אומרת, בימי חורף זה לא עובד. זה החיסרון הגדול של שעון שמש, וטוב שימצאו שעונים אחרים, שנוכל לדעת מה שעה גם בלילה.
אתה שסבא שלי שעושה את השעון בבתי נתן, השעון שמש שעושה בבתי נתן, אבא שלי היה יוצא כל מתפלים ותיקין, היה לסבא שלי גם שעון כיס, הוא היה יוצא בבוקר אחרי בתפילת ותיקין, להשוות לראות אם השעון כיס שווה עם השעון שמש. לא, זה היה תמיד דייק, תמיד היה מדויק, היה בסדר גמור. בזה בוקר אחד הוא חזר בניצחון, אומר שהשעון שמש מפגר ברבע דקה.
ושאומר לו,
הוא אומר, תראה מה קורה פה, אז הוא אומר לו בשקט, בלילה הייתה רעידת אדמה. היה רעידת אדמה קלה בירושלים והשעון זז ברבע דקה.
יפה.
זה מוחיות של יהודים ירושלים במה שהם התעסקו. יפי. תמר, תודה רבה לך. סיפור מלף ומעניין.
אתה תמיד מה השעה.
כן, בדיוק. תודה רבה, שישמע לך בשורות טובות. להתראות, תמרי, להתראות.
Shiro Hadusho Shiro Hadusho
עכשיו איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
חיים באר, סופר ירושלמי, מתאר את ירושלים עם השעון. והוא כותב כך, כאן נולד הזמן כל בוקר מחדש. בימים שפני מלחמת העולם הראשונה, היו עורבים לרגע הזה באולם רפוד, הקריות ספוג נכחות הרוזמרין. סימני רפואה ונרות, שמן הזית שבית החולים הספרדים מסגב לדח. עזרא מנחם מספר כיצד היו פותחים בוותיקין, בברכות השחר ובעוד לילה, קוראים שמה בשעת החיוורון, מי שמכיר בתחילת לבן בין חמור להרוד, מי שהגיע לברכת הגאולה היה שליח הציבור מפסיק מתפילתו ומזמן ניגון ללא מילים. ניגון סבלני ודרוך כאחד, בעוד איש גבה קומה מיחידי הקהל מפשיל את כיסוי הספסל, מטפס ועולה לו ומציץ ביד החלון לראות בלידת היום. באותו שעת רצון קצרצרה שכל המדגדקים בניצולים כמאמר הקדמונים מן האף והחימה. גם השעון הארץ ישראלי ממתין לרגע הזה שזומחים בו גאולה לתפילה, ונענה לו. שלא כשעון האירופאי ינה במעגלו ונותן דעתו לזכרות ולשקיעות ולימים מתארחים ומתקצרים, חליפות מתחיל השעון המקומי את מהלכו בכל בוקר מחדש. ובכל בוקר מנקודת זינוק אחרת. זהו שעון מתעתע למי שקם אחרי הזריחה ועולה ליצור בישון לילה, אך למי שאינו מורד בריתמוס הבריאה, אין שעון נכון ממנו. מי שמטה אוזן לשיחתם של אנשי היישוב הישן, יכול לשמוע גם היום את תנועת מחוגיו של דהרבי שרזייגר, השעון הערבי. בין בהזמנה לסעודת מצווה, בן קרוז הקורא לתקס עיצה, כנגד פגעי הזמן הרעים, מדברים על הרבי שרזייגר. למען האמת, יש לא מעט מגרנות לבחינה יומיומית, נוסח חכמי הספרדים, לעתים אין חלונות פונים מזרחה, לעתים מכסים השמיים אבים האופלי בוקר, אך גם הבקרים השקופים חישבו ומצאו תלמידיו של הכתב סופר, יהודים פרשבורגאים, חריפים מתוחכמים, אין הזריחה נראית למי שמתבונן בה מירושלים, הזריחה האמיתית היא הר הזיתים. כך העלו בספרתם, חוצץ בין העיר יושב העמק ובין שמי המזרח המשתרים מעל מדבר יהודה, וערבות יריחו, עד קו האופק שרושמים פסגותיהם של הרי מואב. ועל כן, היו קמים מדי לילה ומפילים אל מרומי הר הזיתים, ובאותה שעה ממש עמדו עמיתיהם על גג בית הכנסת החורבה, וחברי שתי המשלחות המחקר היו רושמים איש איש בשעתו את מועדי הזריחה המדויקים. על פי רשומים אלו, עלה בידי חיי דוד הלוי שפיצר להכין טבלאות מפורטות של הפרשי הזריחה בין אופק ירושלים ובין העיר עצמה. טבלאות עומדות ביסוד ספר הנברשת, שהוציא לאור בשלי המאה הקודמת וזכה לסכומותיהם של גדולי ירושלים. אף על פי כן, שמכאן ואילך לא היה צריך עוד לצאת מן הבית, לטרוח ולהיות על ספסלים או גגות, מעין הלב העברי להיפרד נמריהו, בצאת גלגל החמה לנסר בעולם, על כל פנים מעין לוותר על בבואה, בבואת הזמן המטיילת על קירות האבן ורושמת הרגעים החופים של אורבות צל. שעוני השמש, מעשה ידיו של מוישה שפירא, אסטרונום, אוטודידקט, חניך ישיבת משורים, עוצבו בכל רחבי העיר. גולת הכותרת שמפעלו הייתה מערכת השעונים שבזיית בית הכנסת צהרי חמה שמחנה יהודה. בית קומות זה, ערך וצר, שלו כדרך הטבע, הוא קם בראשית המאה בידי שמואל לוי, חי את יהודי אמריקאי, וכפי שמעיד השלט שתלה על סורגי המרפסת שבחזית הבית, מקושט בדגלי כוכבים, פסים בצוריהם, מסוגננים, בקיצור בית מיוחד. מעל שתי הקומות של בית הכנסת בנה לוי בית הכנסת למתפללים נצח חמה, וכפי שכותב ההשקפה היה בדעתו לקבוע לגג מקל ובראשו טס נחושת כליל שיבריק מיד עם הזריחה, כך שידעו כל תושבי העיר כי הגיע זמן התפילה. בסופו של דבר חזר בו החיית האמריקאים בתוכנית יוצאת הדופן, ותחת זאת הזמין את שפירא להתקין לו מערכת שעונים במרכז שעון השמש ענקים, ושם יש קשת הפוכה והשעונים השעון הזה מורה את השעות לכל מי שעובר שם ברחוב. תיאורו של חיים באר. מישהו אחר שכותב על עניין של השעון שמש, השרב כבר כאן ואם הוא יגיע לנו יום חמישי קרוב גם שעון הקיץ. בעבר סבו חיינו סביב שעון השמש, ומי שחשב שהם נלמו יופתע לגלות שיצורם נמשך ואף השתחל והפך לאטרקציה לא רק בישראל. כמעט בלתי אפשרי להסתובב בחוצותיה של ירושלים ולא לתקל לפחות באחד משעוני שמש הפזורים בעיר. הגדולים המפורסמים לא ספק הוא באזורי חמה, ואחרי זה בשערי חסד, שכונת שערי חסד תקס תגרה, שם קבוע שעון קיר, חקוק בשיט מעשי ידיו להתפהר של אותו רמוישי שפירא. הוא בנה גם את השעון שמש בחצה בתקס תחורווה, ברובע היהודי בעיר העתיקה, ועוד שם דומה על בניין מושב זקנים שבשכונת רוממה ליד בית אגד. כיום השנים האלה נרסו, הראשון יחד עם החורב במלחמת השחרור, והשני כשעשו את הבניין הישן של מושב זקנים, הקימו תחתיו בית מידות חדש, שחזר דוב בן לייש, איש קיבוץ כפר דפנה שבגליל העליון שעקב למעלה מיובל שנים אחרי השנים הראשונים, הוא שחזר מספר שעוני שמש. שעון שמש נוסף, סבא שלי הקים בבתי נייטן בירושלים, שעון שהיה תקוע בבתי נייטן מחוץ לבית הכנסת, וככה היו מתפללים. סבא שלי גם היה לו שעון כיס, ופעם אחת בבוקר מוקדם, אחרי תפילת העמידה, אבא שלי לקח את השעון, יצא החוצה לראות אם השעון כיס שווה עם השעון שמש. הוא חזר חזרה ואמר לאבא שלו, אבי היה צעיר, אז לפני בר מצווה, הוא אמר לו, השעון שמש מפגר בחצי דקה. אז הוא אמר לו, לילה הייתה רעידת אדמה, והשעון זז בחצי דקה. אז זה היו שעוני השמש בירושלים. ברור שגם תחתיקווה, בלמצין גליס, שבית הכנסת שלו היה שעון שמש, שם יש מספר שעונים, לכל שעון יש את הסיפור שלו. מי שאת רוצה לראות שעוני שמש מרתקים ומעניינים, אז יש במוזיאון, במוזיאון ישראל, יש שם שחזור של כל מיני שעוני שמש שהביאו אותם מהעולם. מי שמגיע לצפון, אז יש שם איזשהו מסגד, אל-ג'אזר באקו, שם יש גם כשעון שמש מעניין. ככה שיש עוד מספר שעוני שמש שנשארו לפליטה. אנחנו נשמע עכשיו שיר מנוחה ושמחה של חסידות בויאן.
Oh, my God.
איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
אנחנו מדברים על הסבא מרוז'ין. הסבא מרוז'ין, שמכונה רוז'ינה או הרוז'ינאי, הוא היה מייסד חסידות רוז'ין, שהיא חסידות למספר חסידויות. הסבא מרוז'ין, רבי ישראל פרידמן, נולד בעיירה פרובריש שבאוקראינה, לא רחוק מוונציה, באזור של וונציה, בגיבל תשרי תקוף נונזיין, לרב שולם שכנה, בן הרב אבום המלאך, ולחווה בת מלכה, בת רבי מנחם נוחם צ'רנוביל, בעל המאור עיניים. כשהיה בן שש נפטר אביו, הוא גדל וחונך על ידי אחיו, רב אבום מפרוביץ'. כשהיה בן שבע התארס עם שרה, ביתו של רב מוישה, שהיה ראש ישיבה בברדיצ'ב, ואחר כך היה רב בוצ'ואן. ב-13 התקיימה חתונתו בבוצ'ואן. כשהיה ב-16 נפטר אחיו רב אברום, ובישראל התמנה כמלא מקומו. את תחילת כהונתו כאדמו"ר הוא עשה בפרוביץ', עיר מגורי אביו, משם עבר לסקוורה, משם לרוז'ין, שנמצאת באזור של ז'יטומיר, 70 קילומטר דרומית לז'יטומיר, שעל שמה התפרסם הוא וכל השושלת שבאה אחריו. הוא נודע באורח חייו המפואר, מלוכסדיק של חסידות, היה ידוע בניגוד בלוחות חייו עוד מיוחד בהתנהגות שלו, בדברי התורה שלו, באביב של תקוף צדיק ח', בעקבות השנה הוא נאסר על ידי שתונות הצער, הוא שם שציווה להרוג שני מויסרים יהודים, לאחר כמעט שנתיים בשנת תפריש, הצליח לברוח מהמאסר בעזרת חסידיו, שנתנו שוחד למנהל הכלא, לבריח את הגבול הרוסי, ואז הוא עבר, בשנת תפריש ב', הוא עבר לחוזת פוטוק שבעיירה סדיגורה, סמוכה לעיר צ'רנוביץ' בבוקובינה. אותה תקופה הייתה חלק מהאימפריה אוסטרו-הונגרית, שם המשיך את דרכו הממלכתית. לאחר פטירת אשתו שרה בשנת הפריזיין, ניסה למלכה על מנתו של רבי ירש מרימינוב. רבי ישראל מרוז'ין נפטר בגימל חשבון תפריש י' א', נתמן בעיירה סדיגורה, שם התגורר עד סוף ימיו, עד סוף חייו. בניו היו רבי שלמה יוסף פרידמן מסדיגורה, שממלא מקום אביו בסדיגורה. בנו של רבי שלמה יוסף רבי יצחק פרידמן ייסד החסידות של באוש, בניו של רבי יצחק היו רבי משה יהודה פרידמן מייסד חסידות פשקן, ורבי אברום משה אשל פרידמן מייסד חסידות אג'רדר איתקן, רבי אברום ינקי בסדיגורה, אדמו"ר בסדיגורה לאחר פטירת אחיו, בנו רבי יצחק ייסד החסידות בויאן, נכדו רבי חיים מאיר יחיאל, בן החתנו רבי אברום עזרא ייסד חסידות דרוביץ', רבי דוד משה פרידמן מצ'רטקוב מייסד חסידות צ'רטקוב, רבי דוב בר פרידמן מלאווה מלאווה, מנחם נוחם פרידמן משטפנשט, רמות חשרגה פרידמן אוסייתין, מייסד חסידות אוסייתין, חתנו רבי יצחק מאיר אשל מייסד חסידות קופצ'ניץ. בנותיו היו גיטלי שהייתה בעלה, היה מייסד חסידות אוז'ריאן, רב חיים דוביץ' היה מייסד חסידות ברדי, חיה מלכה שבעלה היה מייסד חסידות ז'ינקוב, לאה אשתו של דוד אלפרין מייסד חסידות וסלוי, למה שני רמותכי, חתר רבשבתי מקישנוב, מרים הייתה אשתו של האדמו"ר, רבי מנחם מנדל אגר מוויז'ניץ, בעלת צמח צדיק. תורתו של רבי ישראל מרוז'ין נמצאים במספר ספרים, בעיקר בספר רינקי דשין השלם, יצא לאור על ידי מכון שפתי חכמים. יש מספר ספרים שיצאו לזכרו, קיצור חסידות ענפה מאוד, שהשאירה אחריה שלשלת חצרות חסידים, שמסתנפים לחסידות בויאן וצ'ורטקו ושטפנשט ואוסייתים ובסלוי ובהוש וכן הלאה, חסידויות שמשתייכות לחצר חסידות רוז'ין. אנחנו נסיים עם השיר של הסבא מרוז'ין זכות, שזה מתוך דיסק של חסידי אוסייתין, ותודה רבה לאנשי חסידויות שנתנו לי קצת חומר. לילה טוב ובשורות טובות מירושלים, בישראל גל, ישראל בן צבי ומוישה גולדיס, שנתן לנו את המתכונים המעניינים. לילה טוב והמשך הזנה רבה. Netzach Yisrael, Mitzrutzeini, Yovvovoleini.
boy good lies de leini vi aleini im ni boy gubulis de le melechez beis Hashem miyom inimis moil yenikas anviyim netzach vuhoid miyem niyim
Shivu Nelom Yisoy Tzahadi Bishivu Nelom Ois Berisi Ois Berisi Leo Meyehin habruchu Tzadik 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 yisoy doylo Tzadik atu Tzadik atu Tzadik atu Nukei Malchis Duvi Yiddish Loimoi Oy Nukei Malchis Duvi Yiddish Loimoi Bovatu Knesses Yisruvay Kalu, Kalu Kalu Kriyu Nimu Ateres Ateres Tiferes Ateres Tiferes